אנחנו היום נלמד פרק י"ז בחלק א'. רבנו מצא לנכון בעיצומם של פרקים שבהם רבנו מתווה לנו דרך פרשנית כיצד לבאר ביטויים שבאופן בסיסי משמעות המחשמה, וכשהם מיוחסים לקדוש ברוך הוא יש לבאר אותם באופן מושכל, באופן שלא יהיה שום צד של הגשמה. אז מצל נכון בעצומם של פרקים אלו בפרק י' זן לעשות איזה מין אתנחתה וכאילו להתנצל, מעין התנצלות שמה אדם יחשוב בשלב מסוים ויאמר, רגע, מה זה שהתורה משתמשת בשיטה כזו של הסתרת דברים, וצריך כל מיני שיטות פרשניות כדי להיכנס ולהבין את המשמעויות האמיתיות. כן, לכאורה אין יותר טוב מאשר לכתוב בצורה המבוארת ביותר. ולכן רבנו בפרק י' זן מסביר שאנחנו עוסקים במדעי אלוהות, ומדעי אלוהות יש צורך בשיטה של הסתרה על העניינים העמוקים והמהותיים, בגלל ההמון, כיוון שההמון אין להם את הכלים האינטלקטואליים בשביל להבין, וגם הם עלולים לחשוב שהם מבינים ולבאר דברים אשר הם בבחינת סילוף האמונה. ולכן אומר רבנו שאל תחשוב שהשיטה הזו היא ייחודית למדעי האלוהות, אלא כבר מדענים ופילוסופים שעסקו בעבר הקדום בעניינים מדעי הטבע השתמשו גם כן בשיטה של הסתרה, שהם מסתירים דברים על ידי שמשתמשים במשלים, למרות שלכאורה בעניינים מדעיים אין חשש למשהו שבגינו צריך להסתיר, אלא יש לכתוב את המדעים הטבעיים בצורה המבוארת ביותר, הגלויה ביותר. המבין יבין, מי שלא מבין לא מבין. אין חשש לאיזה שהן כפירות, פגיעה באמונה וכו'. ולמרות שאין חשש כזה, כאמור, הפילוסופים הקדמונים מצאו נכון להשתמש בשיטה של הסתרה, בשיטה של משלים, כשכאמור, להם אין מה להפסיד אם נניח אנשים המוניים יבערו דבריהם שלא בדרך נכונה. כי אין עניין של עקרונות אמוניים, עיקרי אמונה, אין להם דברים כאלה. ואף על פי כן, השתמשו בשיטה של משלים והסתרה. כל שכן אנחנו, שאצלנו העניין של האמונה הוא כרוך בכמה עיקרי אמונה שאי אפשר לסתות מהם, הם מקובלים מדור לדור ואי אפשר לסתות מהם במומה. ולכן הדבר ברור שכל מי שמתעסק במדעי האלוהות, במידה והוא מבין, במידה והוא יודע, אזי אם הוא ירצה להסביר לתלמידיו, יצטרך לעשות זאת בשאלה של גילוי והסתר, בשיטה של גילוי והסתר, כדי שכאמור לגרום לכך שההמונים לא ייפגעו ולא יפגעו. זה תמצית הפרק שלו בפרק זן, שכאמור הוא מהווה מעין אתנחתא כדי להסביר את זה, מין הסבר של התנסות, מדוע הוא הולך בשיטה הזו של פרשנות שיש בה הרבה הרבה פעמים גילוי והסתר, גילוי והסתר. עכשיו נקרא, אל תחשוב כי מדועהו אלוהות בלבוד הם שעונו שמרים עליהם מפני ההומן, אלו אף רוב מדועי הדבע, שגם שם שלכאורה זה מדע טהור, גם כן משתמשים במשלים ובהסתרה. וברור שרבנו כשהוא מדבר על מדעי טבע, הוא לא מדבר על מדעי טבע רק במובן המדעי הטהור גרדה, אלא בהקשר למדעי אלוהות, שאז יש חשש שמן הרגע שבני אדם מנסים לאחר לימוד מדעי הטבע להתחקות אחרי שורשי הטבע, כן, אם נאמר פיזיקה ומטאפיזיקה, אז שם המורכבות של העניינים הללו היא גדולה, היא קשה, היא דקה מן הדקה. ואם לא נשתמש בשיטה של גילוי והסתר ובמשלים, עלולים לקשל. וחבור נכפול לכו אומרנו, ולא במעשה בראשית בשניים. במעשה בראשית הם מדעי טבע, אלא כאמור מתוך ההקשר האלוהי. וחזל הגבילו את מספר הלומדים.
במעשה בראשית?
כן, במעשה בראשית.
למה?
שוב, בגלל שלימוד לקבוצה גדולה, אז עלול לגרום להסלחת דעת של מי מהם, והרב הרי תוך שהוא מדבר עם מישהו, כן? אז במידה והקבוצה היא גדולה, אז האחרים יתחילו לדבר בינם ועצמם, ויסליחו דעתם.
ובגלל השילוב של מדעי הלהות עם מדעי הטבע.
נכון. ואין זה עס על אנשי התורו בלבוד, אלו גם עשה לפלסופים חכמי האומות אשר מעולם היו מסתירים את דבורים במעשה בראשית ומדברים בחידות. והוא נותן דוגמה, ברוך את עוד מה יהיה להם
איך
יתכן
שאצל חכמי האומות, הנה
בוא נראה, ואפלדון וכל מי שגדומה הוא גורה, אז החומר הנגבו. זה הביטוי. והרי אדם יכול לבלבל כשהוא יקרא בספרות הפילוסופית של פלדון ושל קוטמיו, נקבה, זכר, אז יחשוב במובנים המיניים. ואין הכוונה לכך, אלא הכוונה, נקבה זה משמעות של חומר, וזכר משמעות של צורה. ולמה הם עשו זאת? אלא משמע שרצו שרק הטובים לטייס, רק הטובים ילכו ללמוד את העניינים העמוקים האלה, שזה לא יהיה משהו המוני. רצו למיין, רצו לפלוט על די השימוש בשיטה של גילוי והסתרה, שימוש במשלים, אז רצו שיפלטו אנשים שלא ראויים, למרות שאין צעם בעיה של אמונה ועיקרי אמונה, אלא רק מדע כמדע, רק פילוסופיה כפילוסופיה. ולמרות הכל השתמשו בשיטה של משלים, וכל מי שגדום הוא יוגר עד החומר הנגבו, והוא יוגר עד הסורו הזוכר, ואתו יודע כי ראשית כל הנמסועים ההואים מפסודיים שלושו. כלומר, כל הדברים שהם הווים ונפסדים, אז שלושה דברים הם המהווים את כל ההוויה וההפסד. מהם השלושה דברים? החומר והסורו והעדר המיוחד אשר הוא סומוד לחומר לעולם. ואלמה לסמיד ועדר אלו לא יסוגו לו סורו. ומבחינו זו נעשו העדר מכלל הורשיות. וכה אשר הוא סוגו הסורו יבדל אותו העדר, כלומר העדר אותו הסורו של סוגו, ויסומד לו העדר אחר וכוח לעולם, כמה שמדבר במדועי הטבע. ואם אלה אשר אין עליהם שום מפסד, אם יבוארו, היו שואלים שמות ומשתמשים במשולים בלימוד, כל שכן שחיובים אנחנו גהל אנשי התורו, שלא נאמר בפירוש דובר שיקשה עליהם להבינו, או שידמו לעסמום המתת הדבורים הפך הדובור הנדרוש מאיתנו. דע גם עזה, אני אקרא את החלק של הפרק אשר מתחבר לסוף, ואדלג על העניין הזה של חומר בצורה ועדר, שעוד מעט נייחד את הדיבור אודותם. רק בדיוק רק כדי להבין, רק רגע, כדי להבין את שיטת רבנו. הוא אומר, אל תחשוב כי מדועהו אלוהות בלבוד המשעון ושמרים עליה מפני ההומן, אלו אפרו מדועה הדבע, אוכבר נכפלון לאוך אומרנו, ולא במעשה בראשית בשניים, ואין זה אסל אנשי התורו בלבוד, אלו גם אסל הפלסופים החמי האומות, אשר מעולם היו מסתירים את דבורים במעשה בראשית, ומדברים בחידות ואפלדון, וכל מי שקדומה, היו גורע את החומר הנגבו, והיו גורע את הסורו הזוכור. ואני מדלג כעת לעמוד למד גימל, ואם אלה, כלומר אפלטון וחבריו, בכל כיוצא בו, אשר אין עליהם שום מפסד, אם יבערו, כלומר, לא, אין להם שום הפסד, אם יתבטאו בעניינים שלהם בצורה מבוארת, יבערו, בצורה מבוארת, בלי הסתרה, בלי משלים, כי שום הפסד אין. או אותו תלמיד יבין, או לא יבין, בגדיל, לא יבין. הרי אין להם עיקר האמונה. כן, אין להם עיקר האמונה. יש להם מדע. יש להם מדע. מי שמצליח, מקבל תעודת בגרות. לא מצליח, לא מקבל תעודת בגרות. נגמר. זה לא שאלה של ראוי או לא ראוי. כן, במובן של איש אמוני או לא איש אמוני. אז הוא אומר ככה. ואם אלה אשר אין עליהם שום מפסד, אם יבערו, היו שואלים שמות, ומשתמשים במשולים בלימוד. כל שכן שחיובים אנחנו גהל אנשי התורו, שלנו יש עיקר האמונה, ומקובלים מדור לדור, וצריכים לזהר על כל פסיק בכל הדברים האלה. וכל שכן שחיובים אנחנו גהל אנשי התורו, שלא נאמר בפירוש דובור שיקשה על האומן להבינו. למה? שם אולי חס וחלילה נכשיל אותם ויתעו ויהיו כופרים, ונרצה לא נרצה, או יסבירו לכם באופן שיהיו כופרים, כן? לא, תכף רק אגע. או שידמו לעסמום, המתת הדבורים, הפך הדבורים לדרוש מאיתנו. דע עזה, כשהתורה משתמשת בלשון של משלים וחידות, בסדר, מה אתה חושש? אתה חושש שאותו אדם, איך קוראים, יסביר כפשוטו בצורה גשמית. בסדר, אותו אדם הוא ילד, וברגע שהוא ילד מגודל, כי גם ילד שואל אותנו שאלות קשות, איך הוא בא לעולם, ואנחנו מסתירים ממנו את זה על זה כל מיני שיטות של הסתרה. אז כל עוד הוא ילד, הוא לא חושב, או אחרים לא חושבים, שמה שהוא אומר זה, זה, זה הדבר הנכון. כי יודעים, יש מושגים של ילדות, אותו דבר כשאותו אדם הוא בעל בית, היה בעל בית, ונשאר בעל בית, נשאר איש המוני, אז אין חשש שבני אדם ילמדו מדעותיו שאינם דעות. כי יודעים, הוא לא יודע, הוא מדבר כאיש המון. אבל בעיות הבעיות, שברגע שאנחנו נבאר את סתרי התורה, שלא בדרך גילוי וסתר, אזי איש ההמון יחשוב שהוא יודע, והוא יבוא ויבאר ויאמר, אני שמעתי מפלוני, אני למדתי אצל פלוני, כמו שיש גם היום, שלמדו אצל מורי, והם מתבטאים כאילו הם ג'ורו רבו, שכבר מבינים מה אמר מורי, כן? וזה הבעיה, זו הבעיה, כי מן הרגע שאיש המון, שלא עלה על השיטה, כיוון שיש גילוי וסתר, אז והוא בא ומדבר בצורה שבטוחה, סליחה, אם היינו מבארים בצורה ברורה, והוא לא היה מבין, והיה הולך ומתבטא, אז אנשים אומרים, oh, הוא אומר בשם הרב כך וכך, כי יודעים שהרב מבאר את הכל בצורה ברורה, בלי גילוי וסתר, אז ממילא בני אדם יכולים לפעול בפח הזה. אבל ברגע שיודעים שהרב מבאר בשיטה של גילוי וסתר, גם כשבא מישהו מהשיעור של מורי ואומר לנו, אני שמעתי ממורי כך וכך, אז אני יודע, צריך עדיין לבדוק היטב היטב מה בדיוק מורי אמר ומה לא אמר, מה הוא נשאל, מה הוא ענה, ומה לא ענה על מה שנשאל, וכל אלה. ואז אתה יודע שאתה לוקח את הדברים של אותו תלמיד ברבון מוגבל. אז, אבל אם זה היה גלוי, היו נופלים הרבה חללים. אז סגרנו את המעגל, אבל במאמר מוסגר, רבנו בא ואמר, בואו ראו איך אצל הקדמוננו, הפילוסופים, אפלטון וחבריו, שצב זה עניין מדעי, לא עניין אמוני, והם משתמשים בגילוי וסתר. ולמשל, הם משתמשים לעניין החומר, קוראים לזה נקבה. ולעניין הצורה, קוראים זכר. עכשיו, הועיל, והוא נתן את הדוגמה הזו, רבנו נטפל, ככה במאמר מוסגר, מאמר מוסגר, להעיר לנו הערה מאוד מאוד חשובה, בהקשר הזה של חומר וצורה והעדר, שהחומר וצורה והעדר הנצמד להם, זה ההוויה וההפסד שיש בנבראים. עכשיו נצעד צעד צעד לאט לאט כדי שנבין את הדברים. לעדר הזה שעליו מדבר רבנו כאן, הוא קורא העדר המיוחד שהוא צמוד לחומר ולצורה. להבדיל מהעדר הבראשיתי, לפי רבנו, לפי רבנו, לפי אמונתנו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש אחר העדר המוחלט. כשאנחנו מדברים על העדר המיוחד, איננו מתכוונים לעדר המוחלט הבראשיתי, או למה שרבן סעדיה גאון ועוד הוגי אמונות אחרים משלנו, המקובלים וכל אלה, שמייחסים לעתיד לבוא, שהעולם הזה יעדר, יתאפס. כן. אין רבנו מתכוון בעדר המיוחד לעדרים במשמעויות האלה. למה רבנו מדבר על העדר מיוחד? ונשים לב, כי זה דק, דק מן הדק, ויכולים להתבלבל. העדר המיוחד הזה הוא לא משהו, אבל אין הוויה והפסד בלעדיו. הכיצד? בואו ונסתכל. יש לנו מה שנקרא בעל חיים. זה חומר עם צורה, חיות. עכשיו, מת אותו בעל חיים, מת אותו בעל חיים, לכאורה נעדרו החיים, אבל זה עדר מיוחד. למה עדר מיוחד? כי עכשיו החומר הזה פושט צורה ולובש צורה, וזו הוויה, וזו הוויה. בדיוק, וזו הוויה. כן, זה הוויה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הוויה והפסד, חומר בצורה ועדר, ועדר מיוחד, איננו מתכוונים לאיפוס, אלא לעלמות צורה מסוימת. בדיוק, לעלמות צורה מסוימת, וכך העולם יכול להמשיך לחזור. כן, אם נניח, איך קוראים המים, ניקח את הדוגמה הפשוטה, המים שהם ממן בחמצן במרכיבים מסוימים, עכשיו אתה מרתיח אותם, יש עדים, הממן והחמצן נפרדו. אם אתה תרכז אותם, אם תרכז אותם, אזי הם יחזרו עוד פעם למים. אם לא תרכז אותם ויובד המינון של הממן והחמצן שמהווה את המים, אתה תקבל את החמצן לבד, את הממן תקבל לבד, וזה לא אומר שיתאפס, לא יתאפס כלום, אלא המים שהיו פעם עם חומר, עם צורה של ממית, עכשיו העדר המיוחד, או אם נקרא לו העדר המיוחס, הוא רק שינוי צורה, שעכשיו הממן לבד והחמצן לבד, כן? ואם אתה לוקח מהחמצן לבד, אתה תיקח משהו וצרף אותו עם משהו, אז אתה יכול לקבל שוב חומר וצורה, חומר וצורה, בצורות שונות. אחד ההסברים ש... איך קוראים? לבארות הגדולות שהיו בבארות, בבארות נפט, אז אומרים שעל ידי זה ש... איך קוראים?
הנפט עצמו משכבות שכבות של בעלי חיים ו...
לא, זה א', שזה ודאי מדברים כאלה, אלא היה שם משהו מתפרק, היה משהו מתפרק, חמצן, וכל שהחמצן, הנה, עכשיו נזכרתי, זה דבר שקראתי אותו, היו באים לחבות את הלהבות שפרצו בכמויות הגדולות של מים, והלהבות עולות עוד יותר, והמדענים הסבירו שמרוב, בדיוק, שמרוב שהלהבה הייתה גדולה ושמו מים, זה היה במיידי מתפרק לממן וחמצן, וחמצן מזין את האש. עכשיו, לא נעדר כאן במובן של איפוס, כי נשתנו המים ממציאותם. ולמה הם השתנו? הם השתנו עכשיו ללהבה, על דעת צירוף והרכבה של החומרים האלה במינונים אחרים, אנחנו מקבלים דברים אחרים. וככה הדברים שצומחים מן האדמה, הכל הכל, זה אותו עיקרון. לזה רבנו מדבר, וזה דק מנדק, לא תמיד מבינים, עכשיו נסביר. הנה, הוא אומר, וואה, אתה יודע.
זה רבנו משתמש בזה.
מה קרה?
רבנו קרא לזה גלגולים.
מה אתה מתרגש בפועל?
רבנו
משתמש בזה, מה אתה פחד? תראה. אני יודע, לא, אתה שואל, אנחנו רוצים לגמול אותך מן הפחדים, ונסביר, רגע, יש גלגולים, יש שדים, תמיד תתרגל ליש, אף פעם אל תתרגל לאין, יש, השאלה מהו הגלגול, השאלה מה זה השדים, זה ככה, תמיד תלך בכיוון הזה, יש, לא, זה, כי באמת יש גלגולים, דהיינו, שמדברים מסוימים נוצרים דברים מסוימים. ודאי. אז לכן
לזה קוראים גלגול.
כן, גם זה נקרא גלגול.
אני מה שאני מבין גלגול זה דבר שעבד מן העולם והוא חוזר בחזרה, זה נקרא גלגול. אלא אם אני כן טועה.
אני לא יודע מה זה עבד.
איך עבד?
אני לא יודע מה זה עבד. אני לא יודע מה זה עבד מעולם. ולמה אתה צריך להחרד על כל פיפס, על כל לוביגה, להחרד? של מה? יש גלגולים במובנים מסוימים. כן, נחזור לענייננו, כן? נאמר ככה. ואתה יודע, כי ראשית כל הנמצאים, ההובים נשתדים, שלושה. שימו לב, ראשית, הוא לא אומר סיבה. הוא לא אומר מקור, אלא ראשית. אז הוא אומר ככה, ואתה יודע כי ראשית כל הנמצאים האהובים נפסדים, שלושה, החומר והצורה והעדר המיוחד אשר הוא צמוד לחומר לעולם. שמתם לב לביטוי? והעדר המיוחד אשר הוא צמוד לחומר לעולם. ביטוי כזה עלול לטעות לחשוב שהחומר הוא משהו, הוא משהו, בגלל המילה אשר הוא צמוד לחומר לעולם. מאידך, הרי רבנו רוצה לבדל בין העדר המיוחד ובין העדר המוחלט, כי העדר המוחלט זה כלום, שום דבר, שום דבר לא קיים, כן? והרי לא מדבר על זה, אבל מה זה בכל זאת העדר המיוחד אשר הוא צמוד לחומר לעולם? הכוונה לתכונה הזו שיש בטבע, שהחומר לעולם הוא יהיה עם צורה, לעולם. אין חומר בלא צורה ואין צורה בלא חומר, אבל יש תכונה צמודה לחומר ולצורה. מהי התכונה צמודה? שהם פושטים צורה ולובשים צורה. זה נקרא העדר. גם חזורית זה גם אנחנו, גם אנחנו עצמנו. תראה את היותנו ממצב של עובר, איך אנחנו היינו כשהיינו מצב של עובר, איך נולדנו בתור תינוק, ואיך אנחנו בגיל העמידה, ואיך אנחנו בגיל הזקנה. האם אין כאן בלי, אין כאן שינוי צורות? בוודאי, בוודאי. הכל זה לפשוט צורה וללבוש צורה. וזה נקרא העדר מיוחד הצמוד לחומר, כן? אז זה מה שהוא אומר. והעדר המיוחד אשר הוא צמוד לחומר לעולם, ואילמה לסמיד את העדר אלו, לא סורו, לא סורו. אם הקדוש ברוך הוא לא ברא את הצמידות של העדר הזה לחומר הצורה, אז לא היינו במצב של המון המון חומרים וצורות שאנחנו נפגשים בתבל, עם הרבה הרבה דברים שנראים כאילו מתחדשים. להבדיל מהעדר המוחלט, כי לפי אמונתנו, כי לפי אמונתנו היה עדר, כלומר כלום לא היה. אי אפשר להגיד היה עדר, כלום לא היה. יש אחרי העדר המוחלט. לכן הוא היה חייב לקרוא זה העדר המיוחד. ברור? ומבחינו זה נעשו העדר מכלל הורשיות. וכאשר סוגו הסורו יבדל אופו העדר, כלומר העדר אופו הסורו של סוגו. ויסומד לו העדר אחר וכוח לעולם, כמו שנתבואר במדועי הטבע. ואם אלא אשר אין עליהם שום מפסד, אם יבארו, היו שואלים שמות, כלומר לוקחים בשאלה שמות, ומשתמשים במשולים, בלימוד, כל שכן שחיובים אנחנו, קהל אנשי התורה, שלא נאמר בפירוש דובר שיקשה על ההומן להבינה, או שידמו לעצמם אמת הדבורים, הפך הדובר לדרוש מאיתנו, דעזה. פרק י"ח, גורב ונגוע ונג'ש. שלוש השמות הללו, עכשיו רבנו חוזר לבאר ביטויים אשר הם בעלי משמעות גשמית, וכשהם מיוחסים לקדוש ברוך הוא, אינם במשמעות גשמית, לאחר שיביא לנו את כללי הפרשנות. כי הרי ברור שקרוב במשמעות הבסיסית שלו, זה במשמעות של מקום, וכן נגוע, וכן ניגש, הכל משמעות של מקום. משמעות של מקום זה משמעות של צמצום, משמעות של הגשמה, משמעות של גופים. ורבנו ירצה לבאר את השימוש בביטויים האלה כלפי האלוהות. גורו ונוגו ונוגוס ונוגוס ונוגוש. שלוש השמות הללו, כלומר, אפשר להגיד קרב, נגע ונגש, אפשר. שלוש השמות הללו, כלומר, גריבו, אונגיעו, אונגישו, יש שם עניון המג'ו והתגורבות במוגם, ויש שם עניין התחברות הידיעו במדו. שימו לב, אז כבר רבנו מכעת שם לנו את הכל על השולחן. יש קריבה במשמעות של מקום, ויש קריבה במשמעות של ידיעה במודע. כלומר, נדמו לגרד שוף לצוף, עניין גריבו ראשון במשמעות של מקום, הוא את גורבות במוגם כאשר גורב על המחנה. פסוק, נותן פסוק כאשר גורב על המחנה. זה קרבה גיאוגרפית, פיזית גיאוגרפית. ופרעו הגריב, שוב, תקדם אליהם פיזית גיאוגרפית עד אליהם. וואן נגיעו, גם כן, אין יונו הראשון, כלומר המובן הבסיסי של, של נגיעה, מג'ע ג'וף וג'וף, אז אנחנו מדברים על דברים גשמיים, ג'וף וג'וף זה נגיעה. ותג'ע לרגלו, אצל ציפורה. נכון. עכשיו, ויג'ע על פי, איפה זה ויג'ע על פי רבותיי? יפה. ויג'ע על פי. אבל ויג'ע על פי רבותיי. מה זה היה שם? מראה נועה. יפה מאוד. יפה מאוד. אז אם ככה.
איך הוא מביא את זה כדוגמה למגע פיזי?
בדיוק. 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 אז תראו בערה 5. ישעיו. פרק 6. פסוק ז'. וכבר שואל רבי חסדאי הלוי לרבנו, מדוע הביא פסוק ז'? והרי הוא במראה הנבואו. הוא ישיב, ומה ששואלתו על פסוק ויג'ע על פי, ואומרתו מה שנעלום מן הידיעו, האוך ויג'ע נגיע ג'וב ג'וף, עיין שום, ולא אתקטיב, כי יש לי בו פקפוקים רבים. ואיני יודע אם התרגום הכובד ג'ורם לקוח או שחולו ביודעים. ונסביר את הדברים. ויג'ע על פי מדבר שם בנבואתו של ישעיהו. זה מראה נבואי. אז ודאי שזה לא יכול להיות פיזי. אז אמר רבנו מביא את זה. עכשיו מורי אומר שאת השאלה הזו כבר נזכרת בשאלה ששאל רבי חסדאי הלוי לרבנו. אלא מה? ששם בתשובה הדברים כבדים, והוא לא יודע אם זה מחמת שהתרגום הוא כבד, לא של מורי, התרגום שתורגם שם, או מחמת שנגעו בו ידיים.
מה שכתוב בישיב זה הרמב"ם ישיב בזה?
כן. כן, לכאור, נכון. רגע, רגע, לא כיכול, נכון. אפשר, יכול להיות. מורי אומר, אני לא הבאתי את האגרת הזו בספר האגרות של הרמב״ם, כי אני בספר האגרות של הרמב״ם הבאתי את האגרות הבטוחות שאני בטוח שהן של רבנו. כן? אבל שאר האגרות, יש לי בהן ספקות, לכן, אני לא אומר כן, לא אומר לא, ויש לי בהן ספקות, לכן לא הבאתי. יש ודאי אגרות שהוא דוחה אותם על הסף, ושמחסוד רבנו ואומר שלא. אבל יש אגרות שיש לו ספק, לכן לא הביא אותם. זו אחת מהן. עכשיו, לגופו של דבר, זאת אומרת, מה שמיוחד של רבי חסדאי שואל את רבנו, זה גם אנחנו שואלים. אנחנו שואלים, איך רבנו מביא ויג'ע על פי זה מראה נבואה, מצד שני, הוא מביא את זה כפירוש בסיסי. בדיוק. עכשיו ככה. התשובה לכך היא כדלקמן. קודם כל, רבנו הרבה פעמים משתמש בשתי רמות במורה נבוכים. ברמה של הפשט וברמה של הפרשנות המעמיקה. כן? ברמה של הפשט הוא יג'ע על פי. לקח רצפה שם לא על הפה. וזה ודאי ברמה של הפשט, זה בהחלט יכולה להיות דוגמה למגע פיזי. מגע פיזי. זה ברמה של הפשט. אלא מה? רבנו סבור שאותם פסוקים לא התרחשו בפועל. הם לא מדברים על התרחשות בפועל שבא מלאך לקח רצפה ושם על פיו של ישעיה. אלא שזה מראה נבואה שראה ישעיהו שכאילו היה דבר כזה וכזה. כן? ואיל וכן, אז רבנו לא נמנע מצד אחד להשתמש בפרשנות הפשטית של הפסוק בשביל לחזק את המשמעות הבסיסית, ואחר כך יעבור למשמעות האליגורית, הוא לא נמנע מכך, וזה לא מקום ראשון, יש הרבה מקומות כאלה, כן? ומצד שני, לבוא ולומר, אדוני, זה מראה נבואה ולא היה בפועל. הרמב״ם לא נמנע מפני הדברים האלה, במיוחד, עכשיו תקשיבו טוב, במיוחד שזה משרת אותו במסגרת הגילוי והסתר, לבלבל. זאת אומרת, הוא רוצה לבאר, הוא רוצה לעשות מיסוך, עמעום, ערפול, כדי שהאדם לא יחשוב, אני כבר יודע במעט אחוזים, אלא יהיה זהיר. אז זה חלק מהעמעום שרבנו משתמש בו. ובכן. כשהיינו ילדים קטנים ולפעמים הייתה נפלטת מפינו מילה לא יפה ששמענו בשוק, אז אבו מורי זכרו חלום ואומר, צריך מני אסור משף רק לצוות לך את, את השפתיים עד שתלמד לקח, לא מוציאים מפה מילה לא יפה. עכשיו, מה אמר ישעיהו על עם ישראל? ובתוך עם פני שפתיים אנוכי יושב. ואז הוא יגע, המלאך לקח רצפה, רשף, ושם לו. פעם אחרת תזהר, לא לדבר דברים רעים על עם ישראל. חבל להפקיע את הפרשנות הפשטית הזו, בגלל המסר החינוכי העצום שיש בה. כדאי להשאיר את הפרשנות הפשטית הזו, אבל גם כדאי לפתוח צוהר למבינים ולנבונים ולמשודרגים, שאל תחשוב שבאמת מישהו שם לישעיהו רצפה, אלא כל זה מראה הנבואה. אבל בכוונה משתמש רבנו בועד שעל פיו, כדי לטשטש, כדי שאדם לא יחשוב, אני כבר מבין הכל, יודע הכל, הנה רב חסדאי בעצמו משמחס רב חסדאי. כן, שהוא רואה סתירה בדברים, גם אנחנו בעצמנו רואים סתירה בדברים, זה טוב שנחיה עם סתירה, שנחיה עם חוסר ביטחון, אבל גם אז רבנו מרוויח שמקרה כזה, סיפור כזה, טוב שיראו אותו גם במשמעותו הפשטית, משמעותו הפשטית. וכן, ויג'ע על פי ועניון נגישו, נגישו, סליחה, נגישו, כן, חור ראשון ג'ישת אודום על אודום, אוזנו עופק על הפו, ויג'ש אלו יהודו. בעזרת השם אנחנו עומדים, מתקרבים לזה. ויש שאלו יהודו. זה ודאי פיזי, גיאוגרפי פיזי, כן? והעניין השני של נרישו, של שלוש השמות הללו, גורב, נורא, נג'ש, והעניין השני של שלוש השמות הללו, הוא, שימו לב, הג'וע אף יביאו, ומג'וע הסורו, לא מג'וע מוגם. כן, בדיוק. כי כשאנחנו היינו עושים חידונים ורוצים שענו והיינו מתאמצים לענות, אז היינו אומרים קרוב, 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 או חם, חם, קר, קר, קרוב, רחוק, רחוק. אז כשהיינו משמשים במילה קרוב, אין הכוונה קרוב פיזי, אלא קרבה לידיעה. זאת אומרת, אפילו הדיוטות כמונו השתמשו בביטוי כזה. אתה קרוב להגיע לאמת. אתה קרוב להגיע לאמת, כן? אז קרוב לאמת, כך אומרים. קרוב לאמת זה קרוב בידיעה. זה לא קרוב בפיזי, בגיאוגרפי. אז אומר רבנו, שידיעו ומג'וע, איך קוראים, סליחה, הוא העניין השני של שלוש השמות הללו, הוא הג'וע ידיעו, מג'וע הסורו, לא מג'וע מוגם, מן הנגיעו, נעמור בעניין הג'וע הידיעו, כי נורע על השומיים משפודו. נו, רבותיי, מה זה כי נורע על השומיים משפודו? זהו פסוק שנאמר בירמיה, ש... לא, זאת אומרת כבר, הקדוש ברוך הוא כביכול, די, יודע כאילו מה מגיע לה.
עלה לשולחן.
כן, זה עלה לשולחן. אז לא שזה עניין של מקום, אלא עכשיו זה עומד על הפרק. העניין של משפטה של ירושלים, או משפטה של מעשה מה זו אחרת, זה עכשיו עומד על הפרק. אז זה לא קרבה גיאוגרפית, אלא קרבה בידיעה. קרבה בידיעה.
תודעתית.
תודעתית, כן? עכשיו, ומן הגריבו נאמר ועד דובור אשר יקשה מכם תגריבון אליי ושמעתיו. עכשיו שימו לב, באים לבית דין, כן? זה ודאי הופעה פיזית גיאוגרפית, אבל האמינו לי שיש כאלה שמגיעים לבית דין ולא מצליחים לקרב את העניין שלהם לתודעה שלנו. בגלל גמגומיהם. בגלל גמגומיהם שלא יודעים להסביר את העניין. אז שאומר משה רבנו, תגריבון אליי ושמעתיו, לא שאתם תתקרבו פיזית גיאוגרפית אליי, זה ברור. אבל תסבירו לי את עניינכם, ואשמע ואדון בדבר הזה. כלומר, לקרב אל הידיעה, אל הדעת. זה המשמעות, כן? ודובר אשר יקשה מכם, תגריבון אליי, כאילו יאמר, תודיעוני אותו. הרי שהיא מה שמשת, היא, מה זה היא? הקריבה, הקריבה. הרי שהיא מה שמשת, בידיעת מדוע. ועכשיו הנגישו. עכשיו הנה עוד פעם רבותיי, באותו פרק, אותו פרק, ויג'ש אברום ויאמר. נו רבותיי, מצוין, כל הכבוד, כן? גם כן ברי הנבואה. מה? ומה רבנו מביא את זה? בשביל נגישת מקום, במשמעות הבסיסית של לגשת פיזית גיאוגרפית. וכי באמת אברהם ניגש לקדוש ברוך הוא גישה פיזית גיאוגרפית? אלא ידע לקרב את העניין של סדום כאילו למידת הדין או מידת הרחמים. וזו הכוונה. אבל סוף סוף רבנו לא נמנע מלהביא את זה במשמעות הפשטית. זה גילוי וסתר. זה גילוי וסתר שרבנו משד אחד משמש במשמעות הפשטית, ומצד שני במקום אחר, פרק אחר, הוא אומר זה עניין של מראה נבואה. ויתש אברהם ויאמר, הוא היה במצב החוזן, והתרדמה הנבואית. אז אם הוא מצב של חזון תרדמה הנבואית, איך הוא ניגש? קישה פיזית גיאוגרפית. כן, ודאי שזה לא היה דבר כזה. כן? אוכן, כמה שהתבואר, יען כי ניגש, תארו עצמכם, האדם שוכב נרדם, וחלם חלום שהוא טס לארצות הברית. כן? ועשה מה שהוא עשה שם עסקים, הספיק לחזור. כלום באמת, הוא זז ממיטת תרדמתו, מהמקום של התרדמה, והגיע באורח פלא ונשיא לארצות הברית, ועשה את העסקים וחזר כאן. ודאי שלא. זאת אחד שכב במיטה, והתעורר, אלא שבדמיונו, הוא הוגע לכך. אז לכן, עלינו לדעת שאם אני אומר, ויתש אברהם ויאמר, זה מראה נבואי, כן? אז ודאי ודאי שהוא לא ניגש גישה פיזית גיאוגרפית.
אלא. אבל יש תצורים במילים.
נו?
כי כמובן בחלום הוא נסע, הוא באמת נסע, משמעות שנסע שהוא נסע, משמעות שהוא נגע הוא נגע. אנחנו מחפשים פה מילים שהמשמעות שלהם היא, אין לה קשר לפירוש הרגיל. יכול להיות שאברהם בחלום חלם שהוא התנבט, שהוא עומד ומדבר, והוא ניגש, והוא הלך, והוא חזר, עדיין ניגש ושהוא ניגש פיזי. זאת אומרת, זה היה בחלום, הוא ניגש פיזי.
ככה. קודם כל, כשאני משתמש בחלום ואומר שחלמתי שטסתי לארצות הברית, כן? ובפועל לא טסתי. אז כשאני אומר חלמתי שטסתי, אז אני משתמש בדוגמה הזו שהמילה טסתי לא הייתה בפועל.
אבל היא טסתי בפועל.
רגע, לא.
כשאנחנו אומרים ויחוס אברהם למלאכים, ובחלום...
רגע. קודם כל, כשאני אומר בחלום שטסתי, לא טסתי, נכון?
מה
פירוש? לא, אבל זה בדמיון.
אבל בפועל הוא טס, הוא היה מעל הים, בדמיון שלו, אבל הוא טס.
בדמיון.
לא, לא, לא.
בדמיון. רגע. אתה לא שומע עד הסוף. חכה רגע. קודם כל, הטיסה שבחלום לא הייתה טיסה בפועל, נכון?
ברור. אבל המשמעות
שטיסה זה טיסה. נכון. חכה רגע, אני אומר לך, תמתין רגע. קודם כל, זה לא היה בפועל. נכון? יפה. עכשיו, מזה אני מתקדם למראה נבואה. שכשכתוב, ויתש אברהם ויאמר, אז קודם כל, כמו שבחלום, זה לא היה בפועל, גם כאן לא היה בפועל גישה, נכון? רגע, לאט לאט.
לא, אני חושב שה...
רגע, רגע. רק רגע. קודם כל.
זה בעצמך, פשוט.
מה?
הוא לא מסביר נכון, ולכן יש כאילו קטר בין מה שהוא רוצה לומר לבין מה שהרב אומר. הוא מה שהוא רוצה לומר, אם אני יכול להבין את זה, ויגש, זאת מילה שניגש. זה חלום שאני לא בכלל, אם הוא לקח את עצמו...
לא, ודאי שלא.
אין איזה משמעות.
לא, אבל זה לא נכון.
העניין של ניגש, זה ניגש.
לא, זה לא נכון, זה בדיוק הנקודה. בדיוק הפוך. בחלום, כשאני אומר אני טס, בדמיון אני טסתי, כמו שהוא אומר.
אבל המילה...
מה?
מה המשמעות של המילה טס?
בדיוק, כמו המשמעות של המילה
טס. טיסה.
טס, זה העניין.
בניגש לא. ויתש אברהם לא ניגש.
לא ניגש. לא ניגש שבחלום...
חלילה, ומראה הנבואה גם הוא לא ניגש לאלוהים. אין דבר כזה. זה הנקודה.
בכלל לא חשוב אם זה היה בפועל ששמו בפיו או תיאור של מילה.
לא.
מה שרבנו כאן
הייתה תזוזה של אברהם פיזית.
נכון, בדיוק.
כן.
בדיוק. בדיוק, צריך לזהר.
החלום אולי היה ניגש, זה לא
דומה,
זה לא דומה,
רק מה, בעוד שבחלום היה דמיון של טיסה, כאן במראה הנבואה כשמדובר ויגש אברהם ויאמר, ניגש לאלוהים, אין בכלל אפילו דמיון לנגישה במשמעות הפשטית שלה, אין דבר כזה, אין, אלא, אומר רבנו, בכוונה במסגרת האמעום, מסוך זה כבר אתה תשמע בהקלטה, כי אתה באת מוחר. זה מיסוך שרבנו בכוונה עושה מיסוך של גילוי עשר, משתמש במשמעות הפשטית של המילים ויגש אברהם ויאמר, כן? כמו שכעת, רבותיי, אני הולך כעת לראש העיר ומדבר בעניין, ויגש אברהם ויאמר, כאילו היה מעשה כזה. בדיוק, אבל ויגש יהודה, נכון? אז רבנו משתמש בזה במשמעות כזו, בכוונה משמעות פשטית, כדי לטשטש, במקום אחר הוא אמר, אדוני, התבגרת, השתדרקת, אתה כבר תלמיד טוב, אז זה לא ביגש במובן של נגישה פיזית גיאוגרפית, אלא הכוונה להביא את העניין של סדום ועמורה לדיון אלוהי. זה לקרב בדעה, זה מה שרבנו אומר. מה? כאן הוא הביא את זה במשמעות הפשטית, וזה המסוך. הנה, הוא מן הנרישו, נעמור, הרי מה הוא אמר? הוא הביא גריבו, עכשיו נרישו, כן? הוא אומר. לא, לא, הוא מן הנרישו, הוא בהתחלה דיבר על גריבו, תגריבון אליי.
אולי הוא יצדק,
זה לא מן הפשטית.
גם
תגריבון אליי. אני חוזר, רבותיי. רק רגע, אני חוזר, להקשיב רבותיי, להקשיב. והעניין השני של שלוש שורשים הללו הוא הג'ועס ידיעו ומג'עסו רו, לא מג'עמו גם. רגע, מה? זה לא פשטי, זה לא פשטי, הלאה, רגע. מן הנריעון האמור בעניין הג'ועס ידיעו כי נורא על השמיים שפודו, זה לא פשטי. ומן הגריבו נאמור והדובר אשר יקשה מכם, תגריבון אליי, כאילו יאמר, תודיעוני אותו, כי זה לא הכוונה להתקרב פיזית, זה נכון. הרי שהיא משמשת בידיעת מדו, ומן הנרישון האמור, ויג'ש אברהם ויאמר, הוא היום מצב החוזן, נכון, כאן, אתם צודקים, כאן הוא לא משתמש בערפול כמו בקודם, זה נכון, נכון, כאן זה בעניין השני, נכון, הוא היה במצב החוזן התזמון הנבואית ולא יעלה על הדעת חס ושלום משמעות פיזית גיאוגרפית חס ושלום כמה שהתבואר יען כי נג'שו עומזה כמה שהתבואר יען כי נג'שו עומזה בפיו ובסבבו כי בדוני שוב במשמעות השנייה של העניין כי לא יעלה על הדעת שהאדם, שהעם ניגש אל הקדוש ברוך הוא ועכשיו אומרים לו שלום הקדוש ברוך הוא אנחנו באנו לכבד אותך וכולי אין דבר כזה אם כן, כל לושן גריבו או נג'ישו שתמסו שנאמרו בספרי הנבואו בין השם יתעלה ובין אחוב מן הנברואים הם כולם מן העניין הזה או אחרון כי אין השם יתעלה ג'וף כמו שיתבואר לוח במאמור זה ואין הוא יתעלה נוגע ולא גורד ודובר ולא שום דובר מכל הדבורים יגרב לו או יצ'אבו חולי לו כי בהסתלגת ששמות יסתלג המוגם ותבדל כל גריבו ומג'ו או ריחוג או חיבור או פירוד או משישו או סמיכות ואין יחושב שהיה הלוך סופג או פיקפוג באומרו גורב השם לכל גורעו וכי באמת זה קרבה גיאוגרפית חס ושלום אלא התחברותנו עם בורא עולם במובן הזה שאנחנו פונים בתפילתנו בתודעתנו אל המציאות האלוהית, כן? אז הוא קרוב אלינו, כי אנחנו מתקרבים אליו במובן התודעתי.
מה זה רמת ההשגה? כן.
מה זה?
רמת ההשגה שלנו.
רמת ההשגה ורמת הכוונה שלנו. גרבת אלוהים יחפוסון, גרבת אלוהים לידוב, שכל אלו, גרבת ידיעו, כלומר הסוגו מדועיס, לא גרבת מוגם, לא גרבת מוגם. וכאן המקום לומר, קודם כל, לפני שאנחנו אומר, לא גרבת מוגם, אלא ידיעה, שהוא מדגיש שכל אלו גרבת ידיעו, כלומר, הסוג המדועי, כל זה רבנו בא למעט מאותם שחושבים שמתקרבים לשם על ידי התלהבות, על ידי ככה פעולות של כל מיני דברים, אקסטזות וכאלה דברים. לא, כן, לא, שום דבר... אלא הקרבה היא קרבה של ידיעה, קרבה של ידיעה, כלומר שגם מדעית. מה? תראה, הם לא הולכים לחפש את האלוהים ביערות. זה לא, זה טעות, זה טעות, רק רגע. זה לא, הם רוצים לקבל השראה. הרי גם במקדש, מה, וכי הקדוש ברוך הוא נמצא במקדש? אלא קוננו את המקדש כדי לכונן אותנו להתקדשות, להכנת עצמנו, כדי להתקרב לבורא העולם. כך אותו דבר, לא רק עניין של מקדש, אלא בארץ ישראל הנבואה שורה יותר. למה? הכנה. המשכן מהווה דוגמה מאלפת, שהרי זה נע ממקום מקום, ובכל זאת המתקן הזה כמתקן על כל העבודה שבו, כן, היא יוצרת מן הכנה של האדם להתקדש, להתאר ולדעת להתכוונן לבורא עולם. ואז זה לא דווקא קדושת מקום במובן שזה כי אתה אחר כך מזיז אותו מקום מקום והמקום שער אותו דבר, אלא עצם כל התכונה. אז אם הולכים ליער להתבודד, אם יוצאים החוצה בשביל להתבונן ולומר מה רבו מעשך השם, זה עדיין חיובי. אנחנו מדברים על אותם אנשים שחושבים על זה שהם קופצים או שם וכך, שמתקרבים לשם באופן כזה. אם הקפיצות האלה לא מביאות לדעת השם, לדעת רבנו זה לא קרבה לשם. זה היסוד.
זאת אומרת שאיפה שעכשיו? הר הבית. אין שום קדושה
בעצם. עוד פעם, לא נכון. רגע, לא נכון. רק רגע. לא. אנחנו כבר קיבלנו תורה. והתורה אומרת, זה המקום הנבחר. נקודה. ודאי שהוא קדוש, ודאי, הוא נבחר, הוא קדוש קדושת עולמים, הוא קדוש קדושת עולמים. היא מתבטאת בכך שכשאנחנו נהיה באותו הר, נתנהג א', ב', ג', ד', לא לעשות ככה, לא לעשות ככה, ולעשות ככה, ולעשות ככה.
זה הדישוי של הקדושה.
בוודאי. ובדרך כזו, אז בגלל שההנהגות במקום הם כאלה וכאלה, כי ככה שם אמר, אז זה מכין אותנו להתקדש ולתאר ולהיות יותר מכווננים להתקרב לבורא העולם, להשתחרר מיצרנו, להשתחרר מהבימיות שלנו, ויותר להתחדד בכוונתנו ובדעתנו לבורא העולם. זה העניין. אבל הקדושה היא קדושת עולמית, כי שם קרא
המקום הוא קדוש. אז
כן, זה הקדוש ברוך הוא קבע. הקדוש ברוך הוא קבע. וכן, אומרו, וכן, אומרו גרובים אלו, וכן, לא תחסם שבדישה כל שכן אותנו. וכן, אומרו גרובים אלו, גרבתו הוא שמע, ונתשמו שעלבתו על השם, והם לא יתג'ושו. אז מה? וכי משה ניגש להר ששם נמצא הקדוש ברוך הוא? אז יש... מה?
יש שם אור נברא, שם ערפל.
כן, עוד נצטרך ללמוד על האור הנברא. ונתשש משה לבדו על השם, והם לא יתג'ושו. אלו, אם כן תרצה לפורש מה שנאמור במשה, ונתשש שהוא יגרב על המוג מנהור אשר שורה ובא השכינו, כלומר כבוד השם. וכבוד השם הוא לא נראה בעין בשרית, והאור הנברא לא נראה בעין בשרית, אלא האור הנברא זה השכל שמצוי בג'וף. זה הכוונה נברא. וכן, אך, תפוס את הכלול, שאין... מה? רגע, כלומר, כבוד השם, סליחה, לפני כן, ונג'ש שהוא יגרב על המוג מנהור במשה, ונג'ש שהוא יגרב על המוג מנהור אשר שורף ובשכינו, כלומר, כבוד השם, הוא רשות בידוך, אם תרצה כך לבאר, אני רוצה לשדרג אותך במושגים הרבה יותר דקים מנדקים, אבל אם אתה רוצה, ערן, להשתמש, אור נברא, כבוד השם, שכינה, בסדר, הוא רשות בידוך, אך, תפוס את הכלול שאין הבדל בין שיהיה אודם במרכז האורס, או במרומי הג'לג'ל התשיעי, זה כמו שפעם טסתי עם מישהו, אז הוא אומר, עכשיו אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. מסכן. אדם דתי, הכוונה. אבל דתי לא דעתי. עכשיו ככה, נאמר ככה. במרומי הג'לג'ל התשיעי. דווקא איפה יונה התקרב לשם? במעי הדקה. במערי הנבואה כמובן, כן, אבל במעי הדקה. כן. עכשיו, במרומי הג'לג'ל התשיעי. אילו היו הדובר אפשרי, הרי אינו רוחב מהשם כהן, ולא גורב אלו שום. אלו, הגרבו אלו התעלה, הוא יבאסוך אותו, והרחוק ממנו, למי שסוכל בכוח. כלומר, כל מי ש... לא יודע איך להתקרב לשם, במושג של הדעת, אז הוא רחוק מהשם, רחוק מהשם. וההבדל הגריב או הריחוג מבחינו זו, הבדלים גדולים מאוד. וואו, ארבעה אחוז מפרגם האמור זה. האיך הוא ההבדל בסורו? אבל, אומר, ג'עבה הורים יעשונו, רוסו בו, הג'עפגות, על מי נאמר ג'עבה הורים יעשונו? מבקשים השם, ג'עבה הורים יעשונו. אז מה? אומרים לו, תרד מלמעלה למטה ותיגע בהרים ויעשונו, חס ושלום. אז מה זה המשמעות הזאת, ג'ע בהורים תעשונו? לא סובר, הג'ע פגוד תופלוך עליהם על דרך המושול, ויהיה להבה, אש, וצונמי, כאלה דברים. אבל זה במובן של גזרה אלוהית, אלה אלוהית, אבל לא קריבה אלוהית במובן הפיזי-גיאוגרפי. לא סובר, הג'ע פגוד תופלוך עליהם, על דרך המושול. כמו שאומר, وجع الاصمه كلمه تن اسمكوز اخو ب وكوخ هنغيو وخو كان نכון بديو كسدن بيوب وكوخ هنغيو وخول ما شهدو منو هبينه وبخول موقم في انيونو شفعوميم انيونو مجعجوب بجوف وفعوميم هجعث يدي او واسخرت اوفر مسيوم وخيلوا مسير هذا الدوبر شلو يدو على لفنخن כבור גורם, לדבור שהוא רחוק מנוע בן זה. ועוד הפרק יוטט, ובזה נסיים לעבור קצת להגדה, מולה שם זה משהו טוב, כי מלא זה ג'וף בג'וף, וודאי שלגבי המציאות האלוהית אין הכוונה חליל על דבר כזה. חובד השם מולה, שם זה משהו טוב, משתמשים בעלי הלושון לג'וף הנותן בג'וף, וזה הקשמה, כי זה מדובר בחומר, זה בסדר, בג'וף אחר ומלאהו, ותמלא כדו, מלאה אותו מים, זה ג'וף בג'וף, חומר בחומר, מלא עומר לאחוד, גם כן, ג'וף בג'וף, וזה הרבה, זה במשמעות הפשטית הראשונה, ומשתמשים בו, לעניין תום זמון מסוים מגדור ושלומות, וימלאו יומה, למרות זה לא ג'וף בג'וף, אלא השלמת זמן, וימלאו לו 40 יום, כל זה השלמה, השלמה. אבל זה כבר מביא אותנו השלמה לשלמות. ומשמש בעניין השלמות בדבור נעלו והתחליפי בו. ומולה ברכת השם. כלומר, השלמות הגיע לתכליתיות שלו, כן? זה מולה ברכת השם. לא שברכת השם זה חומר שנמצא באיזשהו קד, באיזשהו בן אדם. לא. מלא אותום. חוכמת לב, לא שהכוונה שבאמת העניין האלוהי זה נכנס לתוך לב, לתוך לב, לא, אלא שלמות, שלמות של אותו חכם והגעתו לתכלית שלו. וימלא עד החוכמו, ועד התבונו ועד הדעת, כל זה לא משמעות של מקום ולא משמעות של הגשמה. ומן העניין הזה נאמר, מלא כלו אורס, כבדו. מה זה מלוא כל אורס כבדו? אם זה לא באמת במשמעות של מקום, אז מה זה בכל זאת מלוא כל אורס כבדו? אז הוא אומר, עניינו, כל אורס מעידו על שלמותו. כלומר, היכן שאתה לא תמצא, תלמד על הארץ, על גרמי השמיים. גם ממלא טביעת אצבעות זה מסוכנת מאוד. כן?
אלא אתה...
אתה מגיע
למציאות,
אתה מגיע למציאות האלוהית מכל נקודה בתבל שתתבונן בה, שתתבונן בה. אין יונו כל אור עצמאידו על של מובר, כלומר מרעולו. מה?
זה הארץ מעידה. זאת אומרת, זה לא
שכמו שניסה משה לומר,
יש
טביעת אצבע
של
אלוהים
שהוא נמצא שם.
אמרתי, המילה
טביעת
אצבע היא
גסה מאוד. אפילו לא מילה של טביעת אצבע, אלא זאת עדות שאלוהים נמצא.
ברע.
ברע, כן.
ונכון, במשגיח בעולמו. וכל לושן בליאור שתמצאנו מיוחסת לשם. שחלתי לך את זה. כן. היא מנוע עניין הזה. רק רגע, רק רגע. לא שיש שום ג'וף ממלא מוגרם, אלו אם כן תרסה לעשות כבוד השם, תשמע אירן, או אירן נברו, הנגרו כובד וכל מוגרם, הוא אשר מלא את המשכון, אין הזג בכוח. מה רצית אירן? כן. נכון. לא, לא. רבנו תקף אותו בפירוש במזמור. כי רבנו אומר, לא בהכרח שאתה חייב את המזמור לפרש ככה, אפשר לפרש גם באופן אחר. אבל לא שרבנו אומר שהרעיון שמגיעים לידיעת השם מעיון בברואים. זה רבנו מלא כל משנתו מלאה ככה. אלא הפרשנות של המזמור, קצת רבנו הקפיד על רבנו סעדיה גאון, ולחס הלאה לא בצדק, הקפיד עליו, שכאילו מכניס אותנו לאיזשהו מסגרת, זו ולא אחרת. הוא אומר, אפשר לפרש גם אחרת.
רבנו כבר קצת חזר בו.
נכון, נכון. כל זה... מה, מה? עוד נלמד, עוד נלמד. אמרנו משהו היום על אור נברא, הבזק על האור נברא. עוד נלמד. עכשיו רבותיי, תראו, כן, קצת אגדה וניגש להתפלל. תראו רבותיי, יש פעמים רבותיי בדברי האגדה התבטאויות או ביטויים שהם מעוטטים לפרשנות מעמיקה. כן? ואנחנו רוצים היום לתת שתי דוגמאות מפרשת השבוע היוצאת, כדי להראות לכם את העניין הזה באגדה. שימו לב. נאמר כאן ככה. והיא מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. אז נאמר באגדה, שימו לב, והנה עומד עלי אור, כי בא החלום ברוב עניין. אמר פרעה, מי מתקיים על מי? אני על אלוהי או אלוהי עליי? אמר לו, על אלוהיך. והיא מקץ, והנה עומד עלי אור. מה רוצים חז"ל בעניין הזה לומר, אמר פרעו, מי מתקיים על מי? אני על אלוהי או אלוהי עליי? אמר לו, את על אלוהיך, את על אלוהיך, והיא מקץ ואינה עומד על היאור. מדרש מפתח לעניין מאוד מאוד חשוב. תשמעו, כשהוא חולם שבע פרות, שבע שגורים, אז ואין פותר אותם לפרעו. אז המדרש אומר, רבי יהושע בסכנין, זה אותו בראשית רבה, פרשה פייטת, ובראשית רבה זה עתיק, מדרש עתיק. אז אומר הדרשן שם, ואין פותר אותם לפרעו, אז אומר המדרש, רבי יהושע בסכנין, בשם רבי לוי, יוסי, עוד לא גמרתי את השיעור, אפשר את זה מחר. עכשיו ככה, ואין פותר אותם פרעו, רבי יהושע בסכנין בשם רבי לוי, פותרים היו אותו, אלא שלא היה קולן נכנס באוזניו. לא לחשוב שלא היו אומרים לו פתרונות, הציעו לו פתרונות, אבל זה לא נכנס בתוך אוזניו, לא תקבל. שבע הפרות הטובות, שבע בנות את מוליד, שבע הרעות, שבע בנות את קובר, כך פתר משפטר מהחרטומים. שבע שיבולים הטובות, שבע הפרקיות את מקבש, שבע הרעות, שבע הפרקיות מורדות בך. אז ולא, לא, לא, לא תקבלו על דעתו. לא תקבלו על דעתו.
כי הוא יודע את הפתרון.
חזל אומרים שהוא גם חלם את הפתרון והכל נעל ממנו. אבל סוף סוף לא יתקבל. מה זה משנה? בין מי ידע את הפתרון שכח, לא יתקבל.
זה לא דברים שמטרידים אותו.
עכשיו שימו לב. העניין של הפרקיות זה דברים שכן מטרידים אותו. מלך כן חושב על כיבושים. ועניין של בנות, לך לדע מה המצב שלו שם עם הבנות. אז זה יכול להיות. למה יוסף הצליח? למה יוסף הצליח? ואני עומד על היאור. ויודע יוסף שהוא כל הזמן, פרעו, עומד בסימן של לי יאורי ואני עשיתי. כן? העוצמה של היאור, אנחנו פיתחנו רשת של נהרות מהיאור, וזה עוצמה, זה עוצמה. מצרים המדברית פורחת ומסצגת כתוצאה ממערכת השקעה, ממערכת השקעה שהמצרים בנו בצורה מאוד מאוד מפוארת וחזקה וטובה, תשתית, לי יאורי ואני עשיתי לי. אני בראתי את עצמי. יוסף הצדיק, החכם, שומע מפיו, הנה עומד על האור. הנה עומד על האור. ויש חלומות כאלה, שבע, שבע, חרות, בולעות. הבין מיד שמה שפרעו כל הזמן מתראה לפני כולם, העוצמה מן האור, ועשינו ועשיתי וכל הדברים האלה, שבתוך ליבו פנימה התחילה להבהר, מה יקרה רבותיי אם אי שמה יפסק המים מאפריקה ולא יגיע לאור? כל המערכת הזו לא שווה כלום, לא שווה שום דבר. ואז מה? מצרים תגבר, תרעב. זאת אומרת, הוא קישר את זה אם אני עומד על האור. מי עומד על מי? האם אלוהי עומד עליי? כי לי אורי ואני עשיתיני, ואז אין לי מה לחשוש? או אני עומד עליו, ואם אם הוא, אם הוא לא ימשיך, אני לא אתקיים. אני לא אתקיים. אלה הרהורים שהיו בליבו, ואת זה ידע יוסף. ולכן יוסף הצליח לפתור לו את החלום, ואמר, תדע חלום לפתור אותו. כי אלה הרהורים שהגיעו את פרעו, וכך הוא נתן לו את הפתרון. עכשיו, בעוד אגדה, ובזה ניגש לתפילה. איפה סימנתי? זה ים, ים של... רבותיי, והתנקר עליהם, והתנקר עליהם יוסף. אז נאמר באגדה, ויקר יוסף את אחיו, ביקש לקבלם בסבר פנים יפות, במלאך וכתרגם, ואמר יוסף, אינם באים אלא להורגך. שמע לו יוסף, מיד והתנקר עליהם. ואיזה הוא המלאך? זה שמצאו בדרך, שנאמר, וימצאהו איש. אתם זוכרים מה הסברנו בשבוע שעבר?
גבריאל.
אבל מי זה? הוא.
הוא עצמו.
הוא, בחוכמתו וברוח הקודש שלו. רגע, רגע. הם כל הזמן נמצאים כאן, ויש כאן אחו למראה טוב. מה קרה שהם לא נמצאים פה? הרי זה המקום האידיאלי בשביל מראה, ואני לא רואה שיהיה כאן נשמע חסור, בדיוק הפוך. ומראה יודעים שאבא שלי שולח אותי כל הזמן לשם. כנראה שהם שינו מקום בכוונה, עושים כל מיני נוכלויות. זאת אומרת, כבר אז הוא חשד שהשנאה והשנאה תגרום להם לחצות קווים. עכשיו רבותיי, הם מגיעים לכאן, הם מגיעים אליו, הוא מכיר אותם והם לא מכירים אותו. אומר יוסף באותו רגע, יש לי הזדמנות פס כעת, להאיר להם פנים, לחבק אותם. הפך מה שהם עשו לי. וזה ג'נטלמניות, וזה דבר הכי הכי טוב, וכו' וכו'. אבל, באי שעתה, נזכר בדיוק באותו אירוע. אמר, רגע, רגע, אני צריך לבדוק אם עדיין הקנאה והשנאה מקננים בתוך ליבם פנימה, שמה אולי חס וחלילה, כעת הם תלויים בי. לעת מצוא, לך לדעת אם לא יסגרו איתי את החשבון, כי אפשר שזה ממש כל כך, איך קוראים, שנאה פתולוגית, אם נגיד כך, שרק כזאת. לך לדעת. ולכן הוא התנקר אליהם ודיבר איתם קשות, בכוונה, כדי לראות איך הם מתנהגים, ועל בסיס זה הוא ידע אם הם שבו או לא שבו. עכשיו שימו לב. מנקודת ראות זאת, יש משהו מופלא, מופלא מאוד מאוד. הרי הוא משחק איתם בצורה מאוד מאוד מתחכמת. אומר, תראו, את האלוהים אני ירח. קחו שבר בתכם. מה, אני לא רעיב אתכם. קחו. אבל אתם חשודים בריגול. מבחינתי אתם חשודים בריגול. כל אחד מכם נכנס בשער אחר. או כך וכך, מצא להם סיבות למה שהם, כאילו, לחשיד אותם בריגול. כן? ואז הוא אומר להם בצורה כזו. אתם אמרתם שיש לכם עוד אח בנימין? אם תביאו אותו, אני יאמנו דבריכם. אבל עד אז, אני לוקח בן ערובה. אני לוקח את שמעון כבן ערובה, תלכו, תביאו בזה. ואנחנו לא שומעים תגובה שלהם. פלאים. המסכנים האלה עלולים לחזור לאבא שלהם ולהגיד לו ששמעון לא נמצא. ואנחנו לא שומעים לכאורה שום תגובה. עכשיו שימו לב רבותיי, איך מדרשים ממש מחדדים לנו את הדברים. שלחו אחד, מכם אחד ויקח את איכם, ואתם, לא, סליחה, זה כבר בסוף, רק רגע. רק רגע. חבל שלא סימנתי עם נרות, אז זה יותר קל לי. וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר, ואת בנים לו, ובואו ומשביר, ויקר יוסף חם, ואומר אליו, לא אדוני, כולנו בני אב, אנחנו, וזאת בחנו, הפרעו, אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה, שלחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, עכשיו שימו לב, ואתם האסרו, ויקח את אחיכם, שלחו מכם אחד, ואתם אסרו, ויבחנו דורכם, האמת אתכם, והם לא הפרעו כמרגלים אתם. ויעשו אותם למשמר שלושת דמים, ואומר להם יוסף ביום השלישי, לא, לא, זה כבר עם בנימין. אני צריך עם שמעון.
זה עם שמעון.
עכשיו, ויאמר להם יוסף, ביום השלישי, זאת עצו בחיו, את האלוהים אני אראה. זה מה שאמר לכם. אם כנים אתם, אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם. ואתם, לכו אביהו שבר אבון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם, ולא תמותו, ויעשו חן. ויאמרו איש רחיב, אבל אשמים אנחנו, על אחינו ובכל יכול. בית להם, מה? עברו על זה בשקט? נכון, ובהתחלה אמר, תאסרו כולכם. ושלחו אחד. אחר כך תהיה לו אם אני אראה, עשה להם טובה. תלכו כולכם, אחד יישאר. הוא בא אליהם בטקטיקות כאלה מתוחכמות וכו'. אבל, שימו לב מה אומר המדרש, בזה הלשון, ככה. טוב, לא סימנתי, המדרש אומר בצורה כזו, שהוא קרא לחיילים מצרים, שוטרים חיילים מצרים, והורה להם לאסור את שמעון לעיניהם. זאת אומרת, ואז הם ראו, כי מה כתוב, שהוא אסר אותו לעיניהם, לעיניהם. כשהם ראו עוצמה כזו, צבא, משטרה, באו בעוצמה כזו לאסור את שמעון, ידעו עסק חם מאוד ומסוכן מאוד.
נפיץ.
ולכן שתקו וחזרו, אינם ברירה. וזה לאסר עיניהם. תראו כמה כל מדרש, אפילו שהוא דרמטי, הוא משלים את מה שחסר, כדי להבין את חוסר התגובה שלהם. אבל זה המשמעות שיש בדברים. ועזרים הם אדוני עשה שם. מוריי ורבותיי, רק רגע. הכנס, יש לכם מודעות להפיץ את זה בוואטסאפ. אני, איך קוראים? אני רוצה לומר משהו, רק רגע, רבותיי. קחו אתכם מודעות. תשמעו. ביום שישי הרמתי טלפונים לידידים כדי לזרז בעניין הכנס ביום רביעי ברמדאן רנסנס. היו רבים שאמרו, לא ידענו, לא שמענו. ואני כאן מדבר איתכם על וואטסאפים, וכולכם מלמדים אותי שאפשר על די וואטסאפים לגלגל ושרשר. ואיך אני מקבל תשובות מרובם, לא ידענו, לא שמענו, טוב שהרב אומר לנו וכו' וכו'. עכשיו אני נותן לכם מודעות, ואוי ואבוי לכם אם יום ואי אתם לא מביאים בהמוניכם, כן? אם לא האוסרו כולכם. לא יעלה על הדעת. חייבים רבותיי לגלגל ולהביא את החברים כדי לקדש שם שמיים. אז בבקשה, יש כאן מודעות. מה? לא, אצלכם בקרית אונו יש. אני מדבר מחוץ קרית אונו. מי שמחוץ קרית אונו שיבוא.